ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראינו שישנם שלושה דברים שמרחיקים את האדם מהזהירות. אחד מהם זה ריבוי העסק. זה שאדם מרבה לעסוק בהרבה עניינים, אז הוא גורם לכך שכל המחשבה רתומה כולה לעניינים השוטפים, והוא לא מפשיר זמן מחשבתי לנושאים אחרים. השיטה היא לקבוע עיתים לתורה. אדם קובע עיתים לתורה, הוא בעצם משחרר יחידת זמן שבה המחשבות לא עוסקות בענייני העולם השוטפים. וזה שהשכל, המוח, מקבל רגע של חירות, רגע של חופש, רגע של עיסוק בנושאים מצד עצמם ערכיים ברומו של עולם, זה כבר חלום, זה קצה חוט. זה פתח בזה שבכלל לאט לאט המחשבות השתחררו, יהיה להם עוד משהו. והיה מקום אולי להגיד, טוב, יש עוד דרכים. מי אמר שדווקא בקביעת עיתים לתורה? אני יכול גם בדרכים אחרות. אומר הרמח"ל, אין דרך אחרת. דרך היחידה זה תורה. תורה מביאה לידי זהירות. זולתה לא יגיע אליו כלל. רק לתורה יש את הסגולה המיוחדת הזאת של לגרום לאדם לצאת מהמערבולת האדירה הזאת של עץ הרע. כי כל המחשבות האחרות הן מחשבות אנושיות. כל הדברים האחרים שבני אדם יחשבו, זה מחשבות של בני אדם. רק התורה היא מחשבת אלוקה, היא מחשבה שבאה ממרומים. היא מחשבה משוחררת לגמרי, לגמרי מכל נטיות האדם וצרכיו ויצריו וחשקיו. משוחררת לגמרי, בת חורין. ורק היא יכולה לגרום לאדם להיות בן חורין. אדם רוצה לצאת לחירות מחשבתית. מה יוציא אותו לחירות? אין חבוש מציר עצמו מבית האסורים. צריכה לבוא מחשבה מעולם החירות. יש עולם עליון שנקרא עולם החירות. התורה באה משם. היא מחשבה אלוקית. זו מחשבה אנושית. מחשבה של ריבונו של עולם. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. לכן בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. פשוט, אומר הרמח"ל, שאם הבורא לא ברא למכה אל הרפואה הזו, אי אפשר בשום פנים שתרפא האדם בלתי זאת הרפואה. מי שעכשיו לנצל זולתה, יש אדם שיגיד, לא, יש דרכים, לא חייבים תורה, טועה. ויראה טעותו, ובסוף כשימות בחטא. כי רצה הרע באמת חזק מאוד באדם, בלי ידיעתו של אדם הולך ומתגבר ושולט עליו, אם יעשה כל התחבולות שבעולם, אבל לא ייקח את הרפואה שנבראת לו, שהיא התורה, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חוליו, אלא כשימות בחטאו ותובעת נשמתו. למה זה דומה לחולה שדרש ברופאים? הכירו חוליו? אמרו לו שיקח סמה. ראו, בלי שתקדם לו ידי המלאכת הרפואה, הניח הסמה הוא, ויקח מה שיעלה מחשבתו, וזה הדגש. מה הנושא הוא? מה שיעלה במחשבתו. כלומר, הבעיה בכל החוכמות האחרות, כל השיטות האחרות חוץ מהשפרה, שזה מחשבתו, מה שהאדם חושב. כל הדברים זה מה שבני האדם חושבים, שזה טוב, אבל זה לא בן חורין. זה מחשבה של אדם חולה. אז כשאדם חולה מייצר מחשבות, הן מחשבות חולניות. אדם שעץ הרע שולט בו, אז הוא יחשוב מלא מחשבות, אבל כל מה שהוא יחשוב זה לא משנה, כי עץ הרע נמצא שם. אז הוא כבר ידאג לגרום לכך שכל המחשבות שאדם ייצר יהיו עם נשלטים ועם מושפעים מהעץ הרע. כל מחשבות האדם הן נגועות בעץ הרע. צריך מחשבה שלא באה מהאדם, היא לא באה מאיתנו. מחשבה נקייה, תאורה, היא לא באה ממקום שיש בו יצר רע. אז רק התורה. התורה רק היא באה ממרומים, באה ממקום שאין בו יצר רע. נקי לגמרי, מקום נשגב, טהור. אז משם יכולה להיוולד מחשבה שהיא חפה, נקייה מכל יצר רע, מכל קטנות דעת, אז היא יכולה לגרום לנו לצאת. אם החולה יחשוב, אז זה בדיוק הבעיה, הוא לוקח מה שלא מחשבתו, המחשבה שלו, אז איך הוא יצא מהפלונטר? הוא ימות. כן, אין מי שמכיר בחולי של יצר רע, אלא רק הבורא שבראו. והוא, הזהירנו, שרפה היא התורה. כי מה יש בתורה? שאין בה יצר רע. זה הגודל של בתורה. שהיא לא מחשבות אדם. לא מחשבותיי, מחשבות אחד. ולכן, מי יניחה ויקח מה שיקח זולתה? תיקח מחשבות אחרות חוץ מהתורה. בתוך המחשבות האלו מסתתר לו יצר הרע. תמיד. אז אתה לא תשים לב, וחושך החומריות הולך וגובר מדרגה אחר מדרגה. האדם חושב שהוא יודע לבד, הוא משוכנע, יש לו אינטליגנציה, והוא מאוד מוסרי, והוא מעריך את עצמו. האדם משוכנע לגמרי שהוא יודע לבד לנהל את חייו בצורה נכונה וחכמה. אבל הוא נוגע בדבר. היצר הרע בפנים מרמה אותו. כן. ורק עם התורה. לכן עושים חשבון נפש אחרי שיש תורה. לא בלי תורה. מול התורה עושים חשבון נפש. מתוך התורה עושים חשבון נפש. ולכן הוא לא יבין עד שהוא רחוק מהאמת. שאפילו רירי דברים לא היו על ליבו לבקש את האמת. אבל אם הוא עוסק בתורה, בירותו דרכיה ציבריה וזרותיה, יש בתורה עוצמות של חירות, של טהרה, של אמת, סוף סוף מאליו התחדשו בו התעוררות להביאו לדרך התורה. התורה מציטה את החופש שתמון באדם. יש בתוך האדם פוטנציאל של חופש, נטיית חירות נעלמת, גנוזה, והתורה, העולם החירות, מציט את החופש שתמון בנו. ולכן אומרים חז"ל, הלוואי אותי עזבו תורתי שמרו. המאור שבא מחזירן למותם. אז זה לימוד התורה, הצד המחשבתי החירותי שבתוכנו מתעורר. כמובן שזה כולל ממילא גם מתוך קביעות העיתים לתורה, לאט לאט ימי תראה, תגלה שיש לך זמן לחשבון המעשה ותיקונו. מלבד כל זה, כל מה שיש לו פנאי, מעסקיו, אם הוא חכם, לא יאבדהו, יחז מיד ולא ירפאו לעסוק בעסק נפשו ותיקון עבודתו. המפסיד הראשון הזה הוא יותר כללי. יותר כללי זאת אומרת שהוא בעיה מערכתית של חופש, של מחשבה, אבל הפתרון הוא יחסית קל. מה זה קל? קבע התאים לתורה. זה לא צריך לעשות מהפכה טוטלית בחיים, סך הכל לקבוע התאים לתורה, וזה כבר לאט לאט תגלגל את העניינים בקצב שלו, הדברים כבר פועלים. אבל יש מעכב שני שהוא יותר מסובך, יותר קשה, שמפריע מאוד מאוד לאדם להיות זהיר, אפילו אם הוא לומד תורה. יש אדם שהוא לומד תורה, ולמרות שהוא לומד תורה, זה לא עוזר, לא הולך, לא עוזר כלום. זה יותר קשה. אדם לומד תורה, והיא לא משפיעה עליו. למה היא לא משפיעה עליו? סיבה ראשונה, סיבה פנימית. זה נקראת שחוק ולצון. מה זה שחוק ולצון? שאדם, הוא מתנהג, עושה צחוק מכל דבר. מה זה שאדם עושה צחוק מכל דבר? הוא לא רוצה לקחת ללב. הוא לא לוקח ללב כלום. זה מגננה. זה אחת הדרכים הגדולות ביותר למגננה של אדם. אדם עושה צחוק ממשהו, אז הוא כבר זה לא קשור אליי. זה שומר על מרחק סביר. הלצון זה ציניות, זה סגנון כזה מרוחק, להגני, הומור, הומור כזה שעושה, עושה מכל דבר ככה משהו מגוחך, והנה אז זה לא קשור אליי. ואז יכול להיות שאדם לומד המון, אבל זה לא קשור אליי, זה לא נוגע אליי, זה לא קשור ללב שלי. כי עשיתי מזה צחוק, כי ביררתי זה לא אלא, מרחתי את זה. זה נקרא שחוק ולצון. והרמח"ל מביא לזה משל. מה זה שחוק ולצון? זה מי, כמו מי שטובע בים הגדול. שחוק ולצון זה לטבוע בים הגדול, וקשה מאוד להימלט. כן, בים, מה הבעיה בים? אין איפה לעמוד. אז מה צריך בשביל להסתדר בין הגלים הסוערים? צריך כל הזמן לנווט, וכל הזמן לדעת איפה אתה נמצא, וכל הזמן להיות עם ההגה ועיניים פקוחות. אתה לא יכול רגע אחד להיות בחוסר שליטה. כן, שאדם נמצא בים, הוא חייב להיות כל הזמן בערנות מאוד גבוהה, זה מאוד מאוד רציני. ואדם שהוא מלא לצון ושחוק, אז הוא בעצם, הוא מרשה לעצמו לא להיות או לקחת דברים ברצינות, לא להיות בשליטה, צחוק. אז הצחוק הזה זה חוסר שליטה רגע, חוסר קלות דעת כזאת. באותו רגע אין שליטה. כמו שאומר, השחוק מאבד את לב האדם. אין לאדם לב. מה זה לב? לב זה הנהגה. אין מנהיג. אין טעם ודעה מושלת, הוא כשיקור שוטף. שאי אפשר לתת להם עורמה או להנהיגה, הוא אי אפשר להתייחס להנהגה. הוא לא מקבל הנהגה. אז הוא לומד תורה, אבל הוא לומד בזה, אבל אין כתובת. לתורה אין כתובת. אין מישהו פה שהוא מוכן לוקח את הדברים טיפה ברצינות. רגע אחד של רצינות, רגע אחד קטן שאפשר לדבר, ואתה רואה בעיניים שהוא מוכן להקשיב, שבכלל יש, הוא שורא איתך שהוא שומע מה שאתה אומר. רגע, כן, יש פה משהו. אבל הוא כל הזמן עושה איזה מסך כזה, שאין רגע אחד של קשר עין, של מגע איתו. אז אי אפשר לעשות כלום. כמו שאמר שלמה, עליו השלום, לשחוק אמרתי מעולה לשמחה, מה זה עושה? זה קלות ראש. שחוק וקלות ראש, מה זה קלות ראש? חוסר רצינות שיטתי. מרגילים את האדם בסוף, מה שאדם בסוף מגיע, מרגילים הכוונה, ולאט לאט מה שאדם יגיע זה לערווה. איך תגיע לגילוי עריות? זה דבר חמור גילוי עריות, את כל בדעת, אף אחד לא רוצה לבוא לגילוי עריות. הוא יודע, זה חמור מאוד, הוא למד תורה, זה פשע גדול ועונש גדול. אבל השחוק וקלות הראש ממשיכים אותו מעט מעט. לאט לאט, מה שהתורה אומרת לא קשור אליי. יש שחוק מזה וקלות ראש מזה וזה, לאט, מקטין את הרצינות, את היחס המאוד משמעותי שאתה נותן לזה. ואתה לא קשור, זה לא כך חשוב. ולאט לאט, היראה שרה מעליו עד שיגיע לעבון. למה? כי כמו שכל מציאות הזהירות תלויה בשימת הלב, הנושא הוא הלב, לקחת ללב, זה נוגע אליך, כל השחוק, המהות של שחוק זה להסיר הלב, שזה לא קשור אליי. זה שיטה. כן, השיטה לנתק מגע ממשהו זה לעשות ממנו צחוק. זה כמו הדחקה כזאת, זה דרך לא להתעלם. ואז בכלל לא יבוא יראה יראה בליבו. זה הנושא פה, אין לב. אין לב, אין כתובת. אין למי לפנות. כן, חוץ מול עבודה זרה. בעבודה זרה אפשר לעשות ציניות מעבודה זרה, אבל חוץ מזה זה לא טוב בחיים. ציניות זה דבר לא טוב בחיים. לפעמים אתה רוצה להראות למישהו שזה ממש לא הגיוני, אז אתה טיפה משתמש, אבל זה רק זה בשביל להקצין משהו, כן, אתה מקצין. אבל בדיחות הזה טוב, זה משהו אחר. בדיחות הזה שיהיה אווירה נעימה. זה לא ייצור ריחוק, לעשות צחוק ממשהו. זה ייצור אווירה נעימה. כשעושה צחוק, עושה מזלזול וצחוק, צחוק, זה לא טוב. אני לא שומע. מביא הרמח"ל משל נוסף. תראה קושי על הצון והשחטתו הרבה כמו מגן משוח בשמן. קודם כל זה מגן, זה מין משהו שיוצר חציצה בין האדם לבין דברים אחרים, ולא רק חציצה אלא משוח בשמן. הוא משמיט ומפיל מעליו את החצים השליחה מארצה. כאילו לא נוגע בכלל, אפילו לא מזעזע, לא מטלטל. לפעמים חץ נוגע, פעם עושה איזה טלטלה, הוא אפילו לא מזרזע, הוא לא מטלטל, הוא לא מגיע, הוא לא משפיע עליי בכלל. הוא לא מגיע אליי, זה לא נוגע אליי, זה קשור, זה רחוק. ככה על הצון. על הצון בפני התוכחה והמרדות, בליצנות אחת, בשחוק קטן, מפיל האדם מעליו ריבוי גדול של התעוררות והתפעלות, העיקר לא לקחת את הלב, לא להתפעל, זה לא להתרגש מכלום. הלב מתעורר, מתפעל, הוא שומע עניינים, הוא רוצה חשבון, פשפוש מעשים, הוא למד מסילת ישרים, הוא למד הלכה, למד, לא משנה, תורה. הליצנות מפילה את הכל לארץ, ולא יעשה בו ראש נתן, לא משפיעה על הנפש. שום רשמים לא נוגעת בבן אדם. לא בגלל חולשת העניינים, לא בגלל שזה לא תורה, זה תורה. גם לא בגלל שיש בעיה אינטלקטואלית, הוא הבין. אדם מבין, הוא חכם, הוא יודע, אבל הבעיה הנושא זה על הצום שהורס. מכל דבר יעשה צחוק, כל עם מוסר ועירה. הנביא ישעיה היה צובח על זה ככרוכיה, ציפור כזאת. היה רואה שזה מה שלא היה מקום לתוכותיו, שעשו רושם. ישעיה הוא הנביא, ענק התורה, ענק הנבואה, אחד מגדולי הנביאים, כתוב שהוא כמעט כמו משה רבנו בנבואה. שם אחד מגדולי הנביאים, והלשון שלו כזאת מדהימה, ואיזה אדם ענק, גדול הדורות, וזה לא משפיע, למה זה לא משפיע? מה יותר טוב מנבואה של ישעיהו? בגלל שהם התרגלו לאווירה, הייתה אווירה כזאת של ליצנות. זה איבד את התקווה, אין תקווה, ואין קצה חוט, אין למי לפנות. אז מה הפתרון? מה עושים עם בן אדם ציני? אי אפשר לדבר איתו. כלומר שאתה דבר איתו, הוא עושה מזה צחוק, הוא מנפנף את זה. אז מה הפתרון? אומר ישעיהו, אל תתלוצצו. אתם יודעים מה יקרה? יחזקו מוסריכם. אם אתם תתלוצצו, יהיו איסורים. האיסורים זה הדרך היחידה שנשארה לקדוש ברוך הוא לנהוג בה כלפי המתלוצצים. כמו שאמרו חז"ל, הלץ מביא איסורים עליו. גורם לאיסורים. כי אין ברירה, לא אפשרת דרך אחרת. מה עושים האיסורים? מפרקים לאדם את כל השעננות. האדם בנה לעצמו איזה שעננות, הכל בסדר, הוא מבסוט מעצמו, הוא רוצה מזה, בא עם האיסורים, מפרקים לו את כל השעננות שלו. כל המגדל הפורח שהוא בנה, את כל הנראה לו יפה וזה, מאוד מרוצה מעצמו, ואת כל הסוב הסביעות רצון שלו מעצמו, באים האיסורים, לא עלינו, ומפרקים את הכל, פתאום הכל נשבר, הוא כבר לא יודע מה, וזה, הוא מבין שהכל טעות, כל הקונספציה שלו קרסה. ואז הלב פתאום נפתח. ביסורים, מצב של ייסורים, שהכל התמוטט, כל עולמו התמוטט, אז פתאום הלב שלו פתוח לשמוע. לצערנו הרב, כמו שאומר הפסוק במשלי, נכון, נוללצים שפטים, למה צריך שפטים? פרשת השבוע שלנו, כן, ליבו של פרעה כבד, נכון, הוא מכביד את ליבו, אז אין ברירה, צריך איסורים ועוד איסורים ועוד איסורים, כי הוא ליבו לא מקשיב, הוא יוצר עתימות. והדין נותן, סברה. אם אדם מתפעל, לוקח על הלב מהלימודים, הוא לא צריך להתייסר. הוא ירשום בחטאותיו, מכוח דברי תשובה, שיוולדו בלביבו, על מה שיקרא, הוא ישמע מוסר בתוכו, הוא ילמד תורה, מוסר מצוין. אבל הלצים שאינם מתפעלים בתוכות מכוח ליצנותם, אין תיקון אלא רק השפטים. אלה לא יהיה כוח בליצנותם, התחתם, כבר, השפטים זה כמעט שאי אפשר להתעלם ממנו, הוא כבר נוגע בגוף, הוא מזעזע, הוא משנה, כבר אי אפשר להתעלם, משהו התפרק פה, כל המערכות התפרקו, הגוף, זה יכול להיות נושא כלכלי, נושא בריאותי, נושא אחר, פתאום צריך לשנות. ולכן זה מצב מאוד קשה. נחמיר השופט האמיתי בעונש של הליצנות, קשה ליצנות, שתחילתה איסורים וסופה כליה. יש שם דף שלם בעבודה זרה נגד הליצנות. מושב ליצים לא ישב, אלו הפלישתים. הפלישתים נקראים ליצים. זו הייתה תרבות שלמה. תרבות שלמה שהריצה את הצחוק. צחוק, מכל דבר עשו צחוק. עולם שלם של פלישתים. תעלוס מה, כן. כל לעשות צחוק. הגמרא שאומרת שיש כל מיני דברים שהם נקראים מושב לצים. בעולם יש כל מיני מנגנוני תרבות, שמה שמרגילים את האדם זה לעשות צחוק, איך מרגילים את האדם. יש שיטה מאוד מתוחכמת. השיטה הכי מתוחכמת היא כזאת, שהאדם נהיה רציני מהצחוק. זאת אומרת, יש דברים שהם צחוק, שהם לא חשובים, שהם כלום, שהם סתם משחק, ואותם האדם לוקח ברצינות. ואז את הדברים שבאמת כן צריך לקחת ברצינות או לא לקחת, זו השיטה הכי מתוחכמת של הליצנות. הרי מה, לא רוצים שתיקח ללב ברצינות את הדברים החשובים. אז מה, אבל בכל זאת יש לאדם נטייה לקחת ללב. אז מה עושים? אומרים לו, את זה תיקח ללב. את מה? דברים לא חשובים. את זה הוא לוקח ללב מאוד מאוד חזק, מצוין. מצינו את האנרגיה הזאת של לקחת ללב. ועכשיו, את הדברים החשובים, לא צריך לקחת ללב. ואז האדם מרוצה. הוא לא לקח ללב את הדברים החשובים. מה השיטה, איך עושים את זה? אז אומר לנו הגמרא, שיטה, יש למשל משחקי ספורט, כך אומרת הגמרא. אדם הולך למשחקי ספורט, אז זה נקרא מושב ליצין. אז זה נקרא מושב ליצין. כי השיטה של הספורט היא שזה גורם לקרה לקחת ללב. זו השיטה. אנשים באים, לוקחים ללב. זה לא הגיוני, הרי זה רק, זה סתם משחק. זה נראה, מה אתה לוקח ללב? לפעמים רואים ילדים מתעצבנים במשחק, הרוח שלו ניצח אותו במונופול, הוא אומר, טוב, זה רק משחק, זה לא באמת, זה לא כסף באמת. אל תתרגש. אבל אתה רואה אנשים מבוגרים, אם תגיד להם, זה רק משחק, אם תעצבנו עליך, לא, זה, הם לוקחים ללב מאוד מאוד ברצינות, הם באמת אח, הם מתרגשים, שמחים, אנשים מבוגרים. אז מה יצא? שהם לקחו ללב, נכון? את הדבר הלא חשוב בחיים, כי זה באמת לא חשוב, ואז זהו, הם מיצו את הקטע הזה של לקחת ללב. עכשיו את כל הדברים האחרים בחיים, מי זה, מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל והתורה והמצוות והאמונה ומלא נושאים חשובים, חינוך ומה לא, את זה הם לא לוקחים ללב. זה שיטה של מושב ליצין, זה נקרא שיטה מושב ליצין. לכן אשרי האיש שלא ישר, אסור לשב במושב ליצין, אסור. למה? כי אתה מבזבז את המושג שנקרא לקחת, אתה שוחק אותו. אדם לוקח את זה, הוא שוחק אותו, אז הוא לא לוקח, או שהוא רואה סרט. אדם הולך לו, רואה סרט, של שלוש שעות, שעתיים, שלוש, רואה סרט. הוא לוקח אותו ללב. כל הבמאים עובדים קשה מאוד, כדי שאנשים ייקחו ללב את הסרט. מה יצא בסוף? שמה האדם לקח ללב? את הסרט. את החיים שלו האמיתיים, הוא לא לוקח ללב. זה לא חשוב. מה הוא כן לקח ללב? את הסרט. מעולה, טוב מאוד. ואז האדם, את הדברים החשובים לא לוקח ללב, לא מוסר ולא אמונה ולא תורה, לא כלום את זה, הוא לא לוקח ללב. ככה נוצרים אנשים ציניים, ציניים לערכים. איך נוצרים אנשים ציניים לערכים? הם לוקחים ללב, הם ייצאו את הלקיחה ללב דברים אחרים, לא חשובים. לכן החומרה הגדולה של מושב ליצין, שאסור לשבת מושב ליצין, לא, מה אומרת, לא בהופעות של תיאטרון ולא בהופעות של סרטים וספורט, הכל שם מופיע בגמרא, רק בלשון אחרת, אבל זה אותו דבר. שם המוקיון ובוקיון וזה, כל מיני דברים, כן, זה אותו עיקרון, תיאטראות וקרקסאות, כל הדברים האלו, לא להיות שם. כי זה מרגיל לקחת ללב. כל זה, אתה רואה שכולם שם, כולם לוקחים ללב, אז זה יוצר, כנראה נהיה מאוד, מאוד רציני. עשרות אלפי אנשים מתרגשים ממשהו, כנראה שזה רציני. אז זה שטויות, זה הכל כלום, משחק. אתה צריך להתרחק מזה מאוד מאוד. זה הורס את הנטייה האמיתית של האדם, שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את היכולת לקחת ללב, ולקח ללב דברים העיקריים, דברים החשובים. את הדברים המשמעותיים לקח ללב. קשה ליצנות, אז מה, אין ברירה, מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות? חייב להביא איסורים, אין לו ברירה. חייב להביא איסורים, לזעזע, לפרק את כל הדמיון הזה, את כל האשליה הזאת. אנשים נהיים מוטרדים מדברים לא הגיוניים. מפרח קצת כזה, מפרח. פן יחזקו מסוריכם, קלה ונחרצה שמעתי. המפסיד השלישי הוא החברה. חברה יכולה להיות דבר נפלא. מה החברה עושה? החברה יוצרת נורמות. זה הכוח של חברה. החברה יוצרת כללים, נורמות. זה מה שמקובל. זרמים. וזה דבר מאוד טוב. הרבה פעמים בני אדם לא עושים שטויות בגלל שזה לא מקובל. בגלל הנורמות. אנשים מתנהגים בנימוס, אנשים... כללי התנהגות. למה? זה הנורמה. ככה כולם. אדם עולה לאוטובוס, רואה שכולם יושבים בשקט, ואף אחד לא הולך מכות עם השני. זה הנורמות. אז הוא אדם גם יושב על אוטובוס, מזנג יפה, גם יושב בשקט. זה כוח, כוח מאוד חזק של חברה, שמטביעה נורמות וכללים. זה טוב. אבל, כיוון שהחברה מטביעה נורמות וכללים, אם היא מטביעה נורמות לא טובים, לא טובות, מטביעה כללים לא מוצלחים, שזה כוח עצום, כוח מאוד מאוד חזק. כי אדם מאוד מאוד חושש לא להיות נורמלי. כל אדם רוצה להיות נורמלי. זה אחד הדברים הכי חשובים, אדם רוצה להרגיש נורמלי. איך אדם יודע אם הוא נורמלי? אם הוא בנורמות. אם אדם הוא לפי הנורמות, הוא מרגיש נורמלי. כולם ככה, אני יופי, אני בסדר, אני נורמלי. אני בחברה טובה. אדם אומרים, אני בחברה, אני כולם ככה, בסדר, אז אני נורמלי, זה מה שחשוב. ואם הנורמות הן פסולות, אז האדם רוצה להיות חלק מהם, לא כי הוא חושב שזה נכון, אלא כי הוא רוצה להיות נורמלי, כמו כולם. הדבר האחרון שאדם רוצה זה להרגיש לא נורמלי. ואם החברה היא חברה רעה, אז מה שקורה שהאדם עושה מעשים רעים, למרות שהוא לא מאמין בהם, הוא יודע זה לא נכון כי הוא למד תורה. זה גם נגע לליבו, הוא לא אדם ציני. אין לו לצון. ובכל זאת הוא עושה דברים לא נכונים. למה? כדי להיות נורמלי. משהו בינו לבין עצמו. מה, אם אני אעשה את מה שאני מאמין בו, אני לא נורמלי. אני אסתכל כולם פה ואני שונה. זה אדם מאוד 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 מלחיץ. אנשים מאוד מאוד נלחצים מלהיות שונה. מאוד מאוד נלחצים. אנשים עושים דברים לא יאומנו, רק בשביל לא להבליט את העובדה שהם שונים. הוא רוצה להיות, מגיע למקום, הוא רוצה להיות כמו כולם. נורמלי, כמו שלא יצביעו עליו ולא יסמנו אותו כמו כולם. כן.
אם החברה קוראים שאתם ילך לחברה
למעלה יותר טובה משתהיה לחברה? בטח. שאדם ילך לחברה טובה. ללך לחברה טובה. כן, בוודאי. בטח. בטח. זה טוב. אבל לפעמים יש חברה לא טובה. מה צריך לעשות? זה משפיע מאוד. כמו שאומר הכתוב, רועה כסילים, מי שחבר של כסילים, יראו, הוא בעצמו נהיה מתקלקל. אנחנו רואים פעמים רבות, אדם מתאמץ לחובת העבודה והזהירות. הוא למד אמונה, מוסר, תורה. ובכל זאת הוא מתרפא. או אפילו עובר עבירות. למה? כדי שלא ילגו עליו חבריו, או כדי להתערב עם הם. הלחץ החברתי הוא כל כך חזק, אדם בשביל להיות נורמלי כמו כולם, עושה עבירות במודע. הוא לא רוצה שילגו עליו, לא רוצה שיסמנו אותו, אתה שונה. מכירנו, החברה מכירנה לבן אדם שהוא שונה. מסתכלים עליו בצורה כזאת, אומרים לו לפעמים אפילו את זה. אתה כבר לא זה, אתה ככה. צוחקים עליו. החברה הרבה פעמים מגוננת ככה על עצמה. יש חברה שיש לה נורמות, פתאום בן אדם יוצא ממנה. אז החברה מאוימת, כי יש פה מישהו שהוא קורא תיגר על כולם. אז החברה היא מאוימת, אז היא מנסה למשוך אותו חזרה. יורדת עליו, עוקצת אותו, מנדה אותו, כל מיני דרכים כאילו להגן על עצמה. אבל זו חברה לא טובה. שלמה מזהיר ואומר, אם שונים אל תתערב, אל תנסה להיות חבר, שואל אנשים ששונים מהדרך שלך. ואם אומר לך אדם, הרי זה לא בסדר, אתה צריך להיות חלק מהחברה. אדם הוא יצור חברתי, וצריך להיות חלק מהחברה. כתוב, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. זה לא טוב להיבדל ולהתנתק מהחברה. תשובה, אף אתה אמור לו במה דברים אומרים מבני אדם שעושים מעשה אדם. להיות חלק מהחברה זה מעולה. חברה אנושית בריאה שומרת עליי, בוודאי, יוצרת לי נורמות. והרגלים, והיא מאזנת אותי ומאפסת אותי, אני רואה מה המצב של החברה, אז אני רואה איפה טעיתי, ואני רואה שאני בסדר, לא בסדר. זה זה מאוד טוב חברה, אבל אם זה חברה לא אנושית, זה לא טוב להיות חלק מחברה כזאת. כן, אדם הולך לגן חיות והוא נכנס לתוך הכלוב של הקופים והוא עכשיו רוצה להשתלב בחברה. אז מה, 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 מה המטרה בזה? עכשיו אני רוצה להיות חלק של להרגיש שונה, להרגיש ביחד. אנחנו לא רוצים, אין לנו עניין בזה, כן.
מה עם צהל?
אני לא שומע.
אני שואל מה עם צהל?
צהל, מה הבעיה בצהל?
שם יש חברה שהיא
לא
משפיעה על
האדם. אז האדם צריך לשמור על עצמו, לא להתערב במקומות הלא טובים. יש דברים שעושים ביחד, דברים של מצווה, ודברים שהם לא, אז לא להיות ביחד שם. באותם רגעים, האדם הוא קצת מתנתק. הוא לא חייב להיות בהכל. אדם, יושבים כמה אנשים, מתפתפתים ביחד, הוא לא חייב להיות מעורה בשיחה. יכול להוציא ספר, יכול לשיר לעצמו שירים, יכול לפתור לעצמו תשבצים. יכול להיות כמה דברים לעשות. הוא לא חייב להיות חלק משיח ואת המשיח. יכול לצייר, לא יודע, יכול לעשות כל מיני דברים. תסתכל על הנוף. אתה לא, האדם לא חייב להיות חלק מכל רגע נתון, חלק מכל מה שקורה בחברה. יש חברה שעושה איתה דברים טובים, ומה שלא טוב, אז הוא טיפה מתרחק באותו רגע. אני זוכר, הייתי פעם במילואים, היינו עושים בג'יפ איזה, והיה במזרח בנימין. ומאוד היה קשה ללמוד בג'יפ. כי הוא קפץ כל הזמן ככה, היה לי מאוד קשה ללמוד שם. והחבר'ה קשקשו הרבה קשקושים, הרבה שטויות. אז אמרתי, ללמוד קשה, אבל נגיד לפתור תשבץ אפשר. הייתי גוזר תשבץ. תשבצים כאלה. אתה, הם מקשקשים, לא יודע, כל מיני דברים דיברו. לא, פותר תשבץ, מה יכול להיות? בנסיעות, אז מקסימום יצא לך עקום, הכתיבה, זה רק תשבץ, בין כך אתה זורק את זה אחר כך. לא הבנת טוב, טעית, זה לא תורה, זה לא משניות, טעית, לא נורא. אז בסדר, אבל אני לא רוצה להיות חלק מהשיחה עם אנשים טובים, אבל הם עכשיו מדברים על דברים שאני לא רוצה להיות איתם. אמרו, מה אתה עושה? פותר תשבץ. לגיטימי, לא? אנשים לא נורמליים, פותר תשבץ. בסדר. מה, פעם אחרת? אתה יכול לקרוא ספר, אתה יכול להעביר נושא, אתה יכול לשיר, אתה יכול לעשות כל מיני דברים, פעם שרתי. באיזה היינו במערב באיזה מקום ושארתי השם קשקשו כבר שם רוצה לקשקש לשיר יש כל מיני סוגי מערבים פה לא ניכנס עכשיו לפרטים יש כל מיני סוגי, יש מערבים כאלו ויש מערבים כאלו יש כל מיני מערבים אז אפשר לשיר לילה שלם, אנשים משועממים לא יודעים איך להשיג את עצמם החלטה, יש על כל אדם החלטה ומה הוא חלק מהחברה ומה על הפרינציפ הוא לא חלק אדם יכול לקבל החלטה עקרונית, אני פה לא חלק האמת שהוא עושה טובה בחברה כי הוא מציב מציב מודל, הוא מציב אלטרנטיבה הוא קצת שובר את הכללים הוא אומר רגע, מי אמר לכם? הוא קורא תיגר בלי לעשות מאומות אבל הוא קצת קורא תיגר, הוא פרק את הרגע, הנה יש נורמות אחרות, כללים אחרים, מי אמר? ככה, מי אמר? חייבים ככה, אפשר משהו אחר. כולם הולכים, נו הזמן כולם הולכים. אני לא הולך, מה תגיד? טוב, כנראה שיש דבר כזה, אתה מפרק את החד-ממדיות של החברה. זה לא טוב לחברה שהיא חד-ממדית. לכן שלמה מזהיר ואומר, לך מנגד ליקסה, תורה אדם כסיל, אז מה אתה עכשיו רוצה להיות כמוהו? אומר דוד, אשרי האיש אשר לא הלך בהצעת רשעים, דרך התאים למען, נושב לעצים לא ישר. אז כך פותח ספר תהילים. דוד היה אדם לא חברתי, דוד היו לו מאות אנשים איתו כשהוא ברח, הוא היה מלך, הוא היה שר צבא, הוא היה לוחם מפקד, הוא חי את צהל של זמנו. הוא היה אדם מאוד מאוד חברתי, אבל הוא אומר לך שיש... חברה שאני לא הולך לשם כך פותח לספר שלו אשרי האיש שלא הלך דרך אתם למשב ויצאים לישב אם הלך, מה זה אם הלך? אני רק הולך איתם אתה בסוף תעמוד איתם בסוף זה יהפוך להיות חלק מהמקביעות עמד סופו לשב זה יהפוך להיות הנורמה שלך לא רוצה יש לך עולם משלך תשמור עליו יש לך תרבות, יש לך שפה יש לך צורת חשיבה עולם רגשי שלך, עצמאי אומר דוד, אם לא ישבתי עם מתי שב, אנשים שמבזבזים את הזמן על אבל, עם נעלמים, אנשים שעושים דברים כאלו, מחביאים אותם, לא אבוא. סניתי, קהל מרים, סניתי, אומר דוד. קהל, זה ציבור, אבל עושים רע. עם רשעים לא יישב. אין לו לאדם אלא להיטהר ולהינקות בעצמו, למנוע רגלה מדרכי ההמון. לא צריך להיות עם ההמון. כי ההמון שקוע בבלי הזמן. נו, אז מה? כולם עכשיו זה... זה נורא מחייב, כולם מדברים על זה, כולם רואים את זה, כולם עושים את זה. אני לא רוצה, למה אתה חייב לעשות מה שכולם? לא. איפה העצמאות המחשבתית? איפה החירות האינטלקטואלית והמוסרית? ישיב רגליו ולחצות השם אל משכנותיו. יש לך רגליים, יש לך תנועה, יש עוד אוכלוסיות. חצות השם, יש שם אוכלוסייה אחרת, קבוצה אחרת שעוסקת בתורה, יש בית משכן, יש בית כנסת, יש בית מדרש, יש אנשים שעושים מעשה חסד, צדקה, יש כל מיני חבורות אחרות, אתה יכול להצטרף. אומר דוד, הרחץ בניקיון כפיי, והסובבה היא מזבחך השם. לכל חברה יש ציר, שסביבו היא סובבת. והציר החברתי שאני רוצה לסובב סביבו זה המזבח, זה עבודת השם. אני מחפש חברה שזה הציר שלה. אם אני לא אמצא, אני אהיה לבד. אני אעשה ציר לעצמי. בסובבה זה מזבחך השם, זה הציר שלי, ואני בונה לעצמי חברה משלי. מי שרוצה שיצטרף.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.